שלום לכם, אתם מאזינים לפודקאסט בשיגור ישיר. בכל פרק אנחנו מדברים כאן עם אחת הדמויות המעניינות והמשמעותיות בארגון, משוחחים על המקצועי והאישי, מסקנות מהעבר, תוכניות לעתיד. היום אנחנו עם יובל מילר, ראש חטיבת אוויר ומודיעין. שלום לך.
שלום.
בן 51, נשוי לשירלי, 3 ילדים. יש גם כלבה חדשה לפי מה שהבנת?
כלבה חדשה.
איך קוראים לה?
פנדה.
ואיך היא? ואיך אתה מסכם את...
היא הכניסה תזזית לבית. אבל חמודה בטירוף.
איזה סוג היא?
בורדר קולי.
אוקיי, בואו קודם תסביר גם לי בצורה שאני צריך להבין מהי חטיבת אוויר ומודיעין.
חטיבה היא חדשה יחסית, היא בעצם נוסדה מהשינוי הארגוני ברפאל, שהיה ב-2014, לפני 7 וקצת שנים, פיצול של חטיבת טילים, והחטיבה היום מאגדת בתוכה בעצם את עולם סגירת מעגלי האש, מצד אחד המודיעין, הסנסורים, הפענוח של המידע, מצד שני יכולות התקיפה, ובאמצע יכולות התקשוב שמחברות את הכל ביחד. אז זה במשפט אחד מתאר את, מתאר את החטיבה.
זהו, אני מתוך כל זה שמעתי רק מעגלי האש, שזה נשמע מאוד כמו סרט שהייתי הולך לראות. בחטיבה 450 אנשים.
כן, למעשה הרבה יותר, כי זה לא כל כך הוגן לי, לספור אותה ככה. יש 450 איש בחטיבת אוויר מודיעין, זה אנשים שמנהלים, שמובילים את הפרויקטים, מנהלי פרויקטים, מהנדסי מערכת, אנשי תכנון ובקרה וכספים, אנשי שיווק, כולם מאוד מאוד מוכשרים, ואני מאוד מאוד גאה בכולם, אבל צריך להגיד שבסוף החטיבה מעסיקה ברפאל סדר גודל של 2,500 איש. ובעצם בשביל לעשות את מה שאנחנו עושים...
אתה מכיר את כולם?
זה לא רק החטיבה. אני לא מתיימר להכיר את כל ה-2,500,
איך מנהלים?
אני מקווה שאני מכיר מספיק.
איך מנהלים כל כך הרבה אנשים?
באיזשהו שלב צריך לשחרר ולהבין, לי זה קצת קשה, כי אני באופי שלי קצת צנטרליסט, אבל באיזשהו שלב אתה צריך לשחרר ולהבין שאתה לא תכיר את כולם, ואתה גם לא תדע הכל, וצריכה להיות שרשרת ניהול חזקה, צריך לסמוך על אנשים, ואני חושב שאנחנו שמה.
אתה יכול לתת לי דוגמה לאתגר ניהולי דווקא, שצריך להתמודד אותו בשנים האחרונות? מורכב? בלי שמות כמובן.
כן, תראה, אני יכול לדבר על התקופה העכשווית ברשותך, וזה נושא שהוא נושא בוער היום, והוא אתגר ניהולי אדיר, וזה מה שמתחולל סביבנו בשוק העבודה במשק. רפאל, אני חושב במשך שנים, העוצמה שלה הייתה העוצמה הטכנולוגית, וכוח האדם הטכנולוגי בארגון, התרבות בארגון, והעובדה שאנחנו בעצם, כל מה שידענו לעשות כלפי חוץ, שבסוף שמישהו מסתכל על רפאל, אומר רפאל זה כיפת ברזל, רפאל זה ברדים, רפאל זה שרביט סמים, רפאל זה טילי ספייק, מה שבאמת רפאל זה אנשים, זה מהנדסים מעולים וצוות מעולה, ושהשוק סביבנו הוא רותח, מה שקרה פה זה הפוך ממה שציפינו שיקרה אחרי תקופה של קורונה, חשבנו שדווקא אנשים ילכו לחברות גדולות ולא יקחו סיכונים, מה שקרה זה במדינת ישראל מהרבה סיבות שלא נפלטם פה, זה 180 מעלות מזה, שוק סביבנו הוא שוק רותח, וזה משפיע על הארגון הזה במקום שהוא לב העוצמה שלו, וזה אתגר ניהולי מורכב, זה אתגר דרך כלל בתוך חטיבה עסקית כמו חטיבת אוויר מודיעין, איך לנהל את האנשים, זה אתגר כמובן בחטיבת מפה בהנדסה שלנו, וכמו שאמרתי, אני מסתכל על חטיבת ההנדסה כחלק מהחטיבה, זה בסוף בשר מבשרנו.
אז אם נפרוט את זה לסיטואציה כשעובד, שאתה מאוד מעריך והוא חשוב למערכת, מגיע ואומר, תשמע, הציעו לי פי 5 בחוץ, אני חייב לחשוב על המשפחה שלי, על ה...
אז כמובן שהפתרון הוא הרבה יותר מורכב.
החיוך שלך מגלה שהתמודדת עם זה לא מעט.
כן, זה לא, בוא נגיד ככה, יש תמיד טיפול בעובד הבודד, ותמיד את השיח הזה עם אנשים, ויש גם אנשים שלא הצלחנו להשאיר אותם. אני חושב שהשיח פה הרבה יותר חזק הוא שיח ארגוני, של השאלה איזה תרבות אתה מנהל בארגון, האם אתה מציג לאנשים אופק ואתה יודע לשמר אותם, איזה שיח ארגוני יש סביב זה. האם אנחנו מנתחים ומבינים נכון את הסיבות שאנשים מסוימים עוזבים ויודעים להעמיד מול זה פתרונות מתאימים?
אפשר להעמיד פתרונות שהם לא נגמרים בהמון אפסים?
תראה, אני חושב שאפשר. אני מאוד מאמין בזה. זה מתחיל דרך אגב מהאמונה העמוקה שלי ברפאל ובעוצמה שלה. ואני חושב שכל מי שרגע אחד ייקח אוויר מכל מיני הצעות מפתות בחוץ, ויסתכל על מה אנחנו עושים בארגון, ויסתכל אפילו ברמה האנוכית עליו עצמו, ומה הוא יפיק מלעבוד בארגון כמו רפאל, אני חושב שהוא יראה המון המון דברים לפני שהוא יגיע לשורת המשכורת והכסף. זה משחק. וגם שם יש לנו דרגות חופש בעניין של כסף ומשכורות ומענקים ועוד המון דברים. אבל אני חושב שקודם כל זה משמעות העיסוק. והאם באמת כל אחד מהעובדים ברפאל מבין מה שהוא עושה ומחובר לזה. זה לא חוכמה שאני מבין מה רפאל עושה. זה חוכמה שאחרון העובדים בתוך ה-2500 שציינתי יבין מה המשמעות של מה שהוא עושה, למרות שהוא כרגע תכנת או מכניקר או איש ייצור, יבין מה משמעות העיסוק, יבין מה זה עושה למדינת ישראל, יבין מה זה עושה גם בריאה המערכתית הטכנולוגית.
כמה שנים אתה ברפאל?
אני מ-2002 ברפאל, כבר כמעט 20 שנה.
ולא היה רגע שהציעו לך משהו שאמרת...
היו רגעים.
אני עוזב?
ודאי שהיו רגעים. גם הייתה לי דילמה כשנכנסתי לרפאל, האם ללכת דווקא לרפאל או למקום אחר. אני חושב שאני באמת אגיד שאני מאוד מאמין בארגון הזה וביכולות שלו.
תן לי רגע אחד, אם אנחנו מדברים על העניין של המשמעות, כן? בשבילך, שזה היה רגע של גאווה, של משמעות, שמה שאתם עושים הוא עושה פה שינוי דרמטי.
תראה, יש האמת שיש אינסוף רגעים כאלה. אני אגיד מילה רגע על הנושא שאני באמת מתמחה בו וגדלתי בו, וזה עולם החימוש, אוויר השטח, חימוש שמוטל ממטוסים ובסוף פוגע במטרות על הקרקע. אמנם זה פחות מודיעין ויותר התקפי וקצת פחות נעים לדבר על זה, אבל זה חלק מהעבודה שלנו פה. אז מה שמלווה תמיד פיתוח של מערכות כאלה, בסופו של דבר זה ניסויים מערכתיים. זה אותם נקודות בזמן, שאחרי שאתה עובד שנה, שנתיים, שלוש, אתה וצוות של לפעמים 100, לפעמים 200 איש, במאמץ אדיר ולילות כימים מסביב לשעון, ומגיע לאירוע כזה של ניסוי, שרק מי שבאמת היה שם יודע להבין את הדבר הזה, שמתקפלת כמה שנים של עבודה של מאות אנשים לתוך מעוף חופשי של, 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 של חימוש שנמצא באוויר דקות בודדות, והלב פועם בעוצמה, וכשזה מצליח, אחרי שעוברת ההתרגשות הראשונית, אז לפחות אני תמיד מוצף במשמעות של בעצם מה שאנחנו עושים פה. אני מבין שזה לא בשביל איזה בעל מניות, ולא בשביל איזה בורסה, ולא בשביל איזה משקיע כזה או אחר. זה בסוף באמת, באמת, באמת הולך לביטחון המדינה. ובסוף מגן עליי, על המשפחה שלי, על הסובבים אותי, על המדינה שלנו. והדברים האלה הם באמת מרגשים, ואני אומר שיש הרבה כאלה אירועים, כי באמת יש הרבה כאלה אירועים, אני חושב שגם הרבה עובדים, בטח בחטיבה ובארגון חווים את זה, וגם אני, שיוצא לי להיות בלא מעט אירועים כאלה, באמת חש את זה שוב ושוב.
בוא נדבר קצת על הדרך שלך בארגון, אתה בעצם דור שני ברפאל, אבא שלך עבד כאן כמה שנים?
קרוב ל-45 שנה ברפאל.
וואו, 45 שנה.
נשאר מהטכניון ועד גיל הפרישה שאותו העריך שוב ושוב. פרש בסוף סופית בגיל 75 בערך.
יאו, ומה הוא עשה פה?
הוא עבד בחטיבה אחרת שנקראת מנור. עסק בענה רקטית תקופה ארוכה, ובעצם הקים ברפאל את נושא תחום החלל, את מנהלת חלל של רפאל, זה מנהלת מוצרים, בעיקר מערכות הנאה לחלל, הוא חושב שהיה בין היוזמים של זה, הקים את זה וניהל את זה במשך מעל 20 שנה, בהצלחה מרובה. היום אנחנו במקום אחר בעולם החלל, אבל זה הרבה, הרבה בזכותו ואנשים שסובבו אותו באותה עת.
תגיד, ונגיד, בתקופת ההתבגרות, אין את הרגע שאתה אומר, אבא שלי עבד 46 שנה באיזה מקום, אני אלך הפוך לגמרי למקום אחר? אני אמרתי את זה על אבא שלי.
כן.
והלכתי גם הפוך לגמרי.
זה כנראה, אתה יודע, כנראה... כל אחד עם הסיפור שלו. אני הסתכלתי תמיד על אבא שלי בתור איזשהו מודל חיקוי. גם היום דרך אגב, בן 80. ואף פעם לא ידעתי בדיוק מה הוא עושה. אתה יודע מה אביך עשה, אבל אני לפחות ידעתי שהוא עובד ברפאל, לא ידעתי מה הוא עושה.
כי זה היה סודי?
זה היה סודי וזה היה מסווג, ואז באמת לא דיברו על כלום, גם שום דבר לא היה בעיתון. ולא ידעתי מה הוא עושה, אבל ידעתי שהוא עושה דברים חשובים. ואני בעיקר ראיתי את הזיק שלו בעיניים ואת האהבה שלו לעבודה. המשפחה זה היה תחביב אחד שלו משמעותי, והעבודה זה היה המוקד השני. ואני חושב שלראות ולגדול כבן של, של כזה אדם וכזאת עשייה, נורא קל להזדהות עם זה. למה לברוח מזה? אז באמת מבחינתי זה היה דבר טבעי, וזה באמת שאלה, לאן אתה מתברג, ואם אתה מרגיש שאתה מממש את זה או מממש משהו אחר, אני חושב שאני בדרך אחרת מימשתי משהו שהוא בדרכו.
אתם דרך אגב, מאז שהתחלת לעבוד פה, מצאתם את עצמכם ממתיקים סוד, כאילו סוף סוף אתה יכול לדעת מה הוא עושה, הוא...
יש הסכם של אי-עברת סודות הדדית, אבל מעט לעט, אני חושב שאנחנו... קצת מגמישים את החוקים, אז מדברים על הרבה דברים ומתייעצים. זה דור אחר ברפאל, אבל ויש בו הרבה שונות, ויש בו גם הרבה עוצמה בדור ההוא, ואני חושב שתמיד אפשר ללמוד ממנו המון.
צריך להגיד למאזינים בשלב הזה את העובדה די מדהימה, שגם אבא שלך וגם אתה קיבלתם את פרס ביטחון ישראל.
כן.
אבא שלך ב-1986.
נכון. אז הנה, זו דוגמה דרך אגב. ב-1986 אני הייתי בתיכון, נסענו לירושלים לקבל את הפרס, היה טקס רב רושם. השם שלו לא היה, לא הופיע בעיתון, לא צילמו אותו לטלוויזיה. היחידים שראו זה אותנו בתור משפחה שישבה שם בקהל, היינו מאוד מרוצים להופיע במבט לחדשות. אבל זה מה שהיה, וזה באמת... אני אז לא הבנתי בדיוק מה הוא עושה ולמה הגיע הפרס, הכל היה מסווג. אגב, כמה שנים אחרי זה אני הבנתי במה מדובר, כי הוא היה בעצם ראש הפרויקט שפיתח את המנוע של טילה פופאי, שהייתה הצלחה בינלאומית מסחרת של, גם בישראל וגם כמובן בינלאומית מסחרת של רפאל, נמכר למגוון מדינות בהרבה מאוד כסף והחזיק חלק ניכר מהארגון הזה לאורך שנות ה-90. והוא היה אחד מאותם שמונה אנשים שקיבלו את הפרס, מבחינתו אבן דרך משמעותית ומבחינתי משמעותית לא פחות. לימים שהתגייסתי, התגייסתי לחיל האוויר, ויצא לי עשור אחרי להיות קצין הפרויקט בחיל האוויר של אותו פטיל פופאי, ושם בעצם התחנכתי עם יכולות אוויר השטח ולמדתי את הנושא. ובאמת, כמו שציינת, ב-2008, זה קרוב ל-20 שנה אחרי, קיבלתי בעצמי פרס עבור מערכת אחרת, שנקראת ברד פלדה. היום זה ליבה בעשייה של רפאל. אז זה היה רעיון חדש. אגב, גם שמה, בברד פלדה, אנחנו בעצם הוצאנו את האדם מהחוג, ואם טיל הפופה היה טיל מנוהג, מאוד משוכלל, שיודע לעשות עבודה מבצעית מדהימה, אבל בסוף מי שמפעיל אותו, זה הטייס שיושב בקוקפיט. הברד בעצם השאיר את המטוס ואת הטייס בתור המפעילים והסבלים של החימוש, אבל את תהליך התקיפה, האיתור של המטרה והפגיעה בה, עושה המחשב, עושה המכונה, עושים האלגוריתמים. כך שזה לא רק דור שונה של אנשים ומנהלים, זה גם דור שונה של חימוש.
תספר לנו על הטקס שלך.
כן.
הפעם אבא הצטלם למבט לחדשות
בקהל? הפעם כולנו הצטלמנו. זה עידן אחר גם בבתי הביטחון. כמובן, שאלת אותי על אירועים מרגשים, אז כמובן שזה היה אירוע מאוד מרגש. קודם כל הייתי יחסית צעיר. ובאיזושהי צורה מעניינת, קיבלתי טלפון ממארגני הטקס, ואמרו לי, תקשיב, אתה הבכיר מהתעשייה שמקבל את הפרס, ו... יש מלא אנשי צבא שמקבלים פרסים אחרים, אבל הם חבר'ה נורא צעירים, אנחנו רוצים איזה מבוגר אחרי שישא נאום בטקס בשם מקבלי הפרס, ונתנו לי את המשימה, ואמרתי להם, אני מבוגר אחרי, לא בדיוק מבוגר, לא בדיוק אחרי, אבל בסדר. והייתה לי הזכות לנאום בטקס הזה, ולפתוח נאום בכבוד נשיא המדינה מר שמעון פרס, וכבוד שר הביטחון מר אהוד ברק, זה לא כל יום יצא לך להתחיל ככה נאום. אז זה בהחלט... הייתה חוויה, וגם לסגור מעגל עם האירוע של אבי היה מרגש בצורה בלתי רגילה.
זהו, איך זה היה בשביל אבא שלך?
אז גם הוא התרגש. וגם אמא שלי כמובן. שאגב, עוד אנקדוטה קטנה שאתה בטח לא עלית עליה בתחקיר, שגם דוד שלי, שגם הוא עבד ברפאל, והוא אח של אמא, גם הוא זכה בפרס ביטחון ישראל, אז היא הוקפה מכל הכיוונים, יצא מרוצה לכל הדעות.
עכשיו עוד נקודה שאני רוצה להתקרב עליה שנייה, אתה עשית טיול אחרי צבא בגיל 32.
כן. כן, לפני שהגעתי לרפאל...
אני מתעכב על זה כי זה ממש נותן לי תקווה, כי אני פספסתי את הטיול אחרי צבא שלי, אז אם אפשר בגיל 32, אפשר בכל גיל, פחות או יותר.
כן, נכון, אבל...
היו לך ילדים אז כבר?
אבל לא, לא. אבל זה טיול באופי שונה, כן? כי זה כבר בגיל שזה קשה לנסוע בלי כרטיס חזור. אז היה מוגבל לדרום אמריקה 3 חודשים, ושם זה התחיל ונגמר, אבל זה היה אירוע מאוד משמעותי, ו... כמובן שגם עשיתי זה עם זוגתי, שהיום היא אשתי שירי, עם הרבה מאוד חוויות, ונהנתי מזה מאוד, על אף שזה היה בגיל 32.
לכמה זמן עשיתם?
3 חודשים.
אה.
כן, לא לשנה, זה מה שאני אומר, זה קצת קשה, אתה יודע, אחרי צבא אתה יכול
לנסוע. לשנה אני כבר לא עשה, אולי ל3 חודשים.
כן.
וכשאתה חוזר לארץ, אז אתה מקבל את ההצעה בעצם לעבוד ברפאל.
נכון. היו לי אופציות נוספות על השולחן קונקרטיות, התלבטתי מאוד מה לעשות, גם באתי מחיל האוויר אחרי עשור שירות בחיל האוויר, שזה לעבוד בתוך מסגרת מסודרת, וידעתי שאני הולך לרפאל שזה גם מסגרת מסודרת, והייתה לי דילמה מה לעשות, הלכת יותר לעולם של סטארט-אפים, של הייטק או... אבל א' מאוד נמשכתי לארגון הזה, אבל אני אגיד משהו שאולי יותר משמעותי, אני הכרתי ברפאל מספר מנהלים, שאני חושב שאם אתה שואל אותי למה הגעתי לארגון, זה באמת בגלל אנשים שאני ידעתי שאני אעבוד איתם. זה נכון שזה גם בגלל הארגון וגם בגלל העוצמה שלו והיכולות שלו, אבל יש פה הרבה עניין שהוא עניין פרסונלי, וחייב להגיד שאנשים האלה ליוו אותי אחר כך ולמדתי מהם המון.
ואחד מהם הוא יעקב בליימן?
כן, יעקב בליימן הוא באמת אישיות יוצאת דופן.
שאני יודע שהוא היה מאוד משמעותי בשבילך, בוא תספר לנו עליו קצת.
קודם כל, איש מוכשר בצורה בלתי רגילה. רב אומן בשחמט, היה מאמן נבחרת ישראל בשחמט. גאון, איש חכם בצורה בלתי רגילה. אבל הגאונות שלו, אתה יודע, יש כל מיני סוגים של גאונים, הוא גאון פרקטי.
הכי טובים.
היא התבטאה באמת ביכולת קבלת החלטות בלתי רגילה, ביכולת פנומנלית של הפרדה בין עיקר ותפל ומיקוד כמו סכין. חדה ממש בעיקר בלבד, ביכולת לאסוף אנשים ולהנהיג אותם ולחבר אותם לעשייה, ולשים בצד את כל הבולשיט ואת כל מה שלא רלוונטי. כמו כל שחקן שחמט, הוא ראה יותר מכולנו 100 צעדים, 100 מהלכים קדימה, וככה הוא ניהל את הדברים, ולעבוד לצידו ולעבוד איתו זה היה תענוג צרוף. אגב, לא רק שלי, של כל הצוות שעבד איתו, ואני חושב שלמדתי ממנו המון, גם על מנהיגות, גם על אנשים, וגם על חתירה למטרה. הוא נפטר מאוחר יותר ממחלה קשה, ואני למעשה החלפתי אותו בתפקיד. והאמת שהזכרנו את טקס פרס ביטחון ישראל, אבל את הפרס קיבלתי ביחד עם עוד אנשים שהיו שותפים, בין היתר עם אשתו של יעקב, ש... ייצגה אותו בטקס, הוא כבר לא היה בחיים, זה גם היה חלק מרגש מאוד.
אני קראתי, ואם ממשיכים קצת עם הדרך שלך, שבגיל 37, אתה מצאת את עצמך אחראי על תקציב של 500 מיליון שקל? זה קצת,
כן.
קצת מלחיץ.
בסדר, רפאל עושה כל מיני טעויות, כנראה שזו אחת מהם.
מעניין שאתה אומר טעויות, כי בדיוק את זה אני רוצה לשאול אותך. אתה אחראי על 500 מיליון שקל, אתה בן 37, מה המרווח שהארגון הזה נותן לך לטעות?
מלא. מסיבה פשוטה, שהארגון הוא ארגון פרויקטלי. הוא בעצם מנוהל מלמטה על ידי ראשי הפרויקטים, ולפעמים יש לנו המון דיונים על המטריצה של הארגון, ועל המרחק בין אחריות לסמכות ואנשים, כולל היום עובדים אצלי כ100 ראשי פרויקטים, והם כולם מוטרדים מעובדה, האם יש להם, את הסמכות המתאימה כדי לממש את האחריות שהגדרנו להם. והדבר המדהים בארגון הזה, שכשאתה מאמין שיש לך את הסמכות, אז יש לך אותה, ולכן גם יש מרחב לטעות. כי אתה בסוף מקבל את ההחלטות כמי שמנהל פרויקט, ובתור יחידה של 500 מיליון שקל, זה כבר לא ניהול פרויקט, זה ניהול של סדרה של קווי מוצר. ולי באמת נוצרה הזדמנות, לא שאני אגב רציתי אותה ולא רצתי אחריה, אבל היא נוצרה לנהל את מנהלת אוויר שטח, זה באמת קרה בגיל 37. אגב, אני יודע שעוד אדם שהוא יקר לליבי וניהל את חטיבת הטילים דאז, דוד שטמר, עוד דמות מדהימה שלמדתי ממנה המון, הוא היה בעצם בראש הוועדה שקיבלה את ההחלטה הזאת, אני אז לא הייתי כפוף אליו, הייתי כפוף עוד דרגה אחת מתחת, והוא בעצם החליט שיהיה ראש המנהלה, ובוועדה הזאת, אני יודע, זה שמעתי בדיעבד, הוא שאל, אם אנחנו מנים אותו לראש מנהלה בגיל 37, מה הוא בדיוק יעשה בגיל 42, והתשובה שהוא קיבל ממי שניסה לקדם אותי לתפקיד הזה, הוא יהיה ראש חטיבה, ובדיעבד זה פחות או יותר קרה, כך שכן, העולם שייך לצעירים, וגם ברפאל, למרות שלא תמיד מבינים את זה.
אז מתי כישלון הוא כישלון? תן לי דוגמה לכישלון שכאב, שהוא לא בתוך מרווחי הטעויות, אלא...
תראה, כל מי שעוסק בפיתוח מערכות, כל מי שעוסק
דוגמה, בפרויקטים... דוגמה, אני רוצה דוגמה, דוגמה, דרמטית. אנחנו בשטח, יורים את הטיל...
אני יכול לתת לך, הרבה דוגמאות, קודם כל מדברים שניסינו לפתח אותם וטכנולוגית נכשלו לנו, מערכת שהבאנו אותה לניסוי, וידענו שיש בעיה מהותית בראש הקרבי שלה, שהוא לא מצליח לחדור מטרה מסוימת, ועסקנו במשך שנתיים בלתקן את זה, וחשבנו שהבנו את הבעיה, והלכנו לניסוי חוזר, אני בכוונה נותן לך עכשיו דוגמה שהיא קיצונית, הלכנו לניסוי חוזר אחרי שנתיים של עבודה, מגיעים לניסוי חוזר בטוחים ב-100% שהכל מתוקן פיקס פוקס, ואגב, כל העולם ואשתו מסתכל על זה, שם אנשי חיל האוויר המזמינים שלנו וכולם, ובאמת זה, מגיעים לניסוי חוזר, ואופס, אנחנו מבינים שלא הבנו שום דבר. ואיך אתה מתמודד עם כזה מצב, ואיך אתה מתמודד עם הצוות של האנשים.
איך ברגע הזה המביך הזה?
מסתבר שבכל אחד יש תכונות של מנהיגות דרך אגב. אני אף פעם לא תפסתי את עצמי בתור מנהיג, לא נולדתי מנהיג, לא ידעתי לעמוד מעל במות ולנאום, אבל אתה חייב לאסוף את עצמך מול האנשים שלך, ומול הלקוח והמזמין, שמן הסתם הוא גם כועס. ולדעת... ולדעת להציג את המצב, להסביר שאתה מבין מה קרה, שאתה יודע להכיל את זה, ולסרטט את הדרך קדימה, ולעשות את זה בצורה עניינית. את האירוע הספציפי הזה אני ממש זוכר היטב, אני חושב שבסופו של דבר יצאנו ממנו טוב, אבל הוא היה מורכב בפני עצמו. ויש דרך אגב גם כישלונות עסקיים, יש דברים שהשקענו בהם כסף, וחשבנו שיצא מהם הרבה, ובדיעבד אנחנו יודעים שעשינו טעות. גם זה קורה, אז אולי זה פחות דרמטי מכישלון חוזר בניסוי, אבל זה מאוד כואב בכיס.
לראות הכסף נעלם. אתה אומר, הזכרת את העניין העסקי, ואני יודע שאחד מהם שמאוד חשובים לך, ואתה משקיע בו הרבה, זה לראות איך הופכים את הארגון באמת ליותר עסקי, ואיך מצליחים יותר בצד העסקי שלו.
תראה, אני נמצא ברפאל, בגלל שהארגון הזה חרט על דגלו, ויהודו הראשון והראשי זה לתמוך בביטחון מדינת ישראל. ולא בשביל לעשות כסף, לא בשבילי, ואני לא חושב שזה גם ייעוד הארגון.
אתם חושבים שאם הוא יהיה יותר עסקי, הוא יהיה יותר טוב?
זה לא שאנחנו חושבים, זה מוכח בצורה בלתי ניתנת לערעור, ואני לא בטוח שכל ה-8,000 עובדים שעובדים ברפאל מבינים את זה, אבל לפחות למי שאני יכול, אני מסביר היטב. יש לזה אינדיקציות ברורות, רפאל, עד 2002 התנהלה כיחידת סמך של משרד הביטחון, לא היה לה שום יעד רווח, אגב הפסידה בשנות ה-90 כל שנה מאות מיליוני שקלים, מתקציב המדינה שחיסה על זה, היא הייתה הרבה פחות יעילה מבחינת תפוקה מבצעית, אתה יכול להסתכל על כמות פרסי ביטחון ישראל, שרפאל זכתה בהם מאז שהיא הפכה להיות חברה ומתנהלת כאילו דרך החור של הגרוש, אני בכוונה אומר מונח קיצוני, היא נהייתה הרבה יותר יעילה, הרבה יותר יעילה, והיא מביאה דרך האילוץ הזאת תפוקה מבצעית הרבה יותר גבוהה, ויש איזה צד נוסף שהיום אי אפשר לאזן את הכלכלה, את המשוואה הכלכלית של מדינת ישראל, אי אפשר לשמור על ביטחון המדינת ישראל, בלי להכניס כסף מלקוחות זרים ומחול, ואת זה הם לא עושים בגלל שאנחנו רפאל או העיניים היפות שלנו, את זה בגלל שאנחנו יודעים לעמוד מולם ולהציג להם פתרון עסקי נכון, שעולה סכום שהם מוכנים לשלם ונותן תפוקה, שהם צריכים, ואת זה עושים אנשי עסקים, לא רק מהנדסים, מה לעשות.
אני חושב שאחד הדברים היפים, הקלטנו כבר כמה וכמה פרקים, פגשנו פה כמה וכמה אנשים, אחד הדברים היפים במקרה שלך, זה באמת התשוקה שלך, זאת אומרת, מרגישים את זה גם כשקראתי את התחקיר וגם כשיושבים איתך, אתה מאוד אוהב את מה שאתה עושה, ככה זה מרגיש, אתה שמח לקום בבוקר, יש לך תשוקה כל הזמן לראות לאן זה, מה הדבר הבא, לאן זה הולך.
אז תראה, קודם כל, אני לא חושב שבתפקיד שאני עושה ברפאל אפשר להימצא ללא תשוקה, ואני גם בטוח שביום שאני אאבד את התשוקה, אני לא מדבר על שהיא תהיה, אני מדבר שברגע שהיא יהיה בסדק, אז אני לא אמשיך לעשות אותו, כי זו הדרך היחידה. יש בזה המון אחריות, יש בזה המון שחיקה, ואי אפשר לעשות את זה בלי תשוקה. עכשיו, שלא נתבלבל, אני מנהל בכיר, אני מפגין כלפי האנשים שלי, אני חושב המון, המון תשוקה בעשייה, כי אני באמת מאמין בזה, אבל גם לי לא תמיד קל. המשימות הן לא פשוטות, האחריות היא כבדה, כמו שאמרנו, לא הכל מצליח.
אז איפה מוצאים פורקן, איפה נרגעים?
רוכבים על אופניים.
איך ידעתי שזה מה שתענה? תגיד, יש סיכוי לעוד פרס ביטחון ישראל במשפחה? אחד הילדים? נפגש בטקס בעוד 20 שנה?
זה, אתה יודע, סיפור מצחיק. ביום שקיבלתי את הפרס ב-2008, היה יום הברית של הבן האמצעי שלי. למעשה דחינו את הברית ביום בגלל הטקס. והחברים שלי קנו כזה אוברול של ניובורן לזה, וכתבו עליו עבורו, וכתבו עליו פרס ביטחון ישראל 2028. זהו, 2028 עוד לפנינו, אז אנחנו נראה.
מסכן, הרבה ציפיות.
כן.
לפני סיום, מילה על הקשרים העסקיים של רפאל עם האמירויות. גם זה נשמע מדע בדיוני, כן?
כן.
אבל זה קורה.
אני יכול לתת לך דוגמה אחת בולטת, אנחנו בשנה הזאת הספקנו להקים איתם ביחד מיזם משותף, חברה משותפת, שעובדים באמירטים לצד ישראלים, שעוסקת בעולם אזרחי של AI וביג דאטה, מדהים. אגב, אנחנו חושבים שאנחנו מדינה מתקדמת, נכון? כאילו ישראל זה מדינת הסטארט-אפ, היא טובה ב-AI והיא טובה בסייבר, זה מה שכולם יודעים להגיד. בדירוג העולמי, האמירטים לפנינו, בעולם ה-AI, פורמלית. עכשיו נכון, זה בגלל שהם השקיעו הרבה כסף בתחום, ולא בטוח שהם הכי טובים באמת בזה בעולם, אבל הם מאוד מחפשים את החיבור שלנו סביב זה. ומבחינתי זה היה להתחבר לתרבות אחרת, ואני אומר עוד פעם, זה בעיניי חוויה מדהימה, הם אנשים מדהימים, משכילים, חכמים, חדורי מוטיבציה, יש להם מטרות מאוד ברורות, הם הרבה יותר זריזים מאיתנו, המדינה הזאת זה יותר עסק מאשר מדינה, הם הרבה יותר זריזים מאיתנו בקבלת ההחלטות, ובתהליכים ובחתירה לתוצאות.
נראה לי שרק על זה היינו יכולים לעשות תוכנית שלמה, ואנחנו רוצים לסיים. שאלון קצר לסיום, סבבה? אני שואל, אתה עונה דבר ראשון שעובר לך בראש.
שוט.
אם לא היית עובד ברפאל, היית עובד ב?
כנראה באיזושהי סטארט-אפ.
הדבר שהכי מדאיג אותך בחיים בישראל?
חילונים חרדים.
הדבר שאתה הכי אוהב בחיים בישראל?
את הפתיחות של הישראלים, את ה... ביחד הזה.
מקום, נגיד, בישראל שאתה הכי אוהב?
באופן עקרוני, אני אוהב ערים, אני גר על הכרמל, וזה מקום שאני אוהב.
גם אני אוהב את הכרמל. שיר ישראלי שיכול להביא אותך לדמעות?
לדמעות, אני לא יודע, אבל שיר שאני מאוד אוהב, שלום חנוך, הולך נגד הרוח. מבחינתי שיר שאומר הרבה, גם על אתגרים בחיים, וגם על הדרך להתמודד איתם.
ואיפה נראה אותך בעוד 10 שנים?
חידה, נשאיר את זה שאלה פתוחה.
שאלה פתוחה.
כן.
נתכנס עוד 10 שנים ונראה.
לגמרי.
יובל מילר, זה היה מרתק, תודה רבה רבה לך. נסיים עם שלום חנוך, הולך נגד הרוח. שיהיה לך הרבה בהצלחה, תודה.
תודה. שוטפת העיר הרוח מתגברת ועושה שמות ברחוב שאתה מכיר ואתה שיקור שרועד מקור ונכנס עם הראש בקיר
יימשך.